ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עסקנו בשבוע שעבר בחלק הראשון של פרק למד א', והיום אנחנו מבקשים לסיים את פרק למד א', ובעזרת השם להתחיל בהמשך פרק למד ב'. אנחנו, אני מזכיר שדיברנו החלק הראשון של פרק למד א', ההפטרה של היום השני של ראש השנה, דיברנו על שמחת שבי, על שמחת השבים, כל אלה שחוזרים, כל אלה שחוזרים מן הגלות, שמחה מיוחדת, מבכי יבואו, בתחנונים מובילה, מוליכים הנחל למים. זאת אומרת, ראינו ממש ביטויים מיוחדים, יחד עיוור ופסלי אחרה ויולדת, יחדיו ישובו, ממש הקדוש ברוך הוא מארגן ומסדר את כל העניינים כולם. וסיימנו עם הפסוקים המיוחדים של זיכרונות, הבן יקיר לי אפרים וכו' וכו'. וזהו, זה היה החלק הראשון, שהוא נקבע על ידי מסדרי ההפטרות כהפטרה ליום השני של ראש השנה. יש לפרק הזה חלק נוסף, והוא ענייננו בשעה הקרובה. זאת אומרת, החלק השני של הפרק, אז יש לנו כאן עיסוק של הנבואה, איך שומרים על קשר, היום זה נשמע לנו דבר מאוד, מאוד פשוט, איך שומרים על קשר במצב לא נורמלי, והאם אפשר לשמור על קשר? מה זאת אומרת? לראשונה בתולדות ישראל, והדבר הזה לא היה ולא קרה, הכל בסדר?
לא,
חושבי אני אומר שהשינוי היחיד, השיעורי בחורף לקיץ, שבחורף השיעור נגמר בתפילה. התפילה זה קודש. בקיץ השיעור נגמר בארוחת ערב, זה קודש קודשים. אז אנחנו חייבים לגמור בזמן. אז בעזרת השם, ב-7:29, זה וזה אנחנו נסיים. למרות שיש לנו היום שיעור מורכב. עכשיו, מה יש לנו בחצי השני של הפרק? מה שיש לנו בחצי השני של הפרק, לראשונה בתולדות ישראל, דבר שלא היה כמוהו, עם ישראל עומד לצאת לגלות, עומד לעזוב את ארץ ישראל. על כמה שנים אנחנו נמצאים בארץ מאז שיהושע הכניס אותנו? 850 שנה. בסימנך טוב יובלות. טוב 17 כפול 50, 850. אז טוב יובלות עם ישראל נמצא בארץ. נכנסו בימי יהושע, ואז יש לנו את תקופת יהושע, 28 שנים. שופטים, 330 שנה. תקופת ספר שמואל, עוד בערך 100 שנה. מלכים, בית המקדש, כמובן שחלק מהדברים הם חופפים והם זהים. אנחנו מדברים על 850 שנה. מהרגע שרגלו של יהודי דרכה, עברה מהמדבר, עברה את הירדן והגיעה לארץ ישראל, זה היה ביוד בניסן 40 שנה, כשהם סיימו את 40 שנה של הנדודים במדבר. חלפו 850 שנה ועם ישראל הולך לצאת לגלות. אם אנחנו יוצאים לגלות, אז אנחנו בפנסיה. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו את כל ההתחייבויות. זאת אומרת, כל ההסכם שחתמנו בינינו, הכוונה היא עם ישראל וריבונו של עולם, זה מחייב, כשאנחנו נמצאים במקום העבודה. מקום העבודה זה ארץ ישראל. יצאנו מארץ ישראל. מי אמר שבכלל יש מצוות? אולי בכלל מתחיל עידן חדש, היום אבינו משתמש בעניינים הללו. זה העניין של המחצית השנייה של הפרק. מכיוון שהחצי הראשון דיבר על הגולים, על החזרה שלהם, על המיוחדות של החזרה הזאת, וממש פרק מאוד שירי, מאוד מתנגן, מאוד מאוד מיוחד, מה שראינו בה, על השמחה שתהיה, זה יקיף את כולם, זה יחבר את כולם, זה יקשר את כולם, ואפילו התעכבנו בפעם הקודמת על כל ברמה נשמע, על רחל, מה התפקיד שלה בעניין הזה. אבל לפני כן, הנביא צריך לדבר מה הולך עכשיו להיות בגלות. אנחנו מחוברים, לא מחוברים, מחויבים למשהו, לא מחויבים לכלום. אם אני נזכר לרגע בחג הפסח, אז אנחנו יודעים שבחומש שמות, ובשם כתוב כל התכלית של כל העניינים כולם, זה כמובן נפקמין הגדולה בליל הסדר, מי שותה כוס חמישית, מי לא שותה כוס חמישית, כוסו של אליהו. לא, לא הנושא שלנו כרגע, אני ממש לא רוצה, לא רוצה לגעת בזה, אבל תפתחו לרגע בשמות בפרק ו', פסוקים ו' ואילך. מה אומר ריבונו של עולם למשה רבינו? אני קורא בחומש שמות, פרק ו', פסוקים ו' ואילך. לכן אמור מבני ישראל אני אשם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והמצאתי אתכם מעבודתם, וגעתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, פרק פלאים נצא ממצרים, ולקחתי אתכם מלאם, והייתי לכם לאלוקים, איך? נקבל תורה. וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מתי נגמר התהליך? והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. אתם מקבלים אותן כמורשה, כירושה, זה משהו שלכם. ואז נשמענים כל המעגלים, יצאנו מגלות לגאות. קיבלנו תורה, אנחנו העם הנבחר, הקדוש ברוך הוא קורא איתנו ברית, אומר לנו איך אנחנו צריכים לעבוד אותו, ואומר לנו איפה אנחנו צריכים לעבוד אותו. בארץ ישראל, זה מקום העבודה, זה המקום, מקום הבחירה, זה העניין וזה הדבר. עכשיו, וכל זה, אלא מה, היו כמה פנצ'רים בדרך. פנצ'ר אחד היה חטא העגל, אז ממילא היה צריך מחדש לקבל את התורה. פנצ'ר שני היה חטא המרגלים, היה צריך לעשות תיקון העניין הזה, מסתובב במדבר 40 שנה, נגמרו הפנצ'רים, נכנסנו לארץ ישראל. 850 שנה אנחנו יושבים בארץ, ועכשיו אנחנו הולכים להגיד לארץ שלום, וללכת צפונה לגלות בבל, כמה עוד ילכו למצרים, נראה, בעזרת השם מתקדם בירמיהו, נראה מה בדיוק קורה שם, 850 שנה ישבנו בארץ, הכל היה בהיר וברור. ב-400 השנים האחרונות, 410 השנים האחרונות גם היה לנו בית מקדש, אז יש קורבנות, ועולים לרגל, והכל נעים ונחמד, וכל זה עומד להסתיים. מה עושים? אפשר לנסות לפתוח את החלונות. אני לא יודע מה הם יסתים, אבל אפשר. יש פשוט איזושהי בעיה מאוד רצינית. המכון המקדש התמקמו בחלק מחנות מוריה. בחנות מוריה אתה מקבל את מסגן ב-X שעות, ושם זה מוזיאון עם כל מיני מוצגים. ותמיד הישיבה השתמשה, הישיבה תיצור את החשמל 100, אז השתמשו ב-110%. ומה שמסתבר שעכשיו צריך 140%. צריך להגדיל את כל התשתית, משקיעים לזה המון כסף ועובדים על זה, אבל זה צריך זמן לנשום כדי שהעסק הזה יעבור, אחרי זה יהיה פה חשמל בכלל. אז בקיצור, זאת הסוגיה וזה העניין. עכשיו אני מזכיר בראשי תיבות, נושא שאתם מכירים אותו אפילו בפרשיות השבוע האחרונות, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נו נו נו, הוא הפעיל את האצבע. מה קראנו בסוף פרשת החרמות? קריאה של יום הכיפורים ונדחה, ולא תקיא אתכם הארץ ותבעכם אותה, כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם, כי את כל התויבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, וכו' וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, מה אנחנו צריכים להגיע ליום כיפר? מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? נגיד עוד מעט ואמרנו בבוקר, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה, וכו' וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, זה לא... יש פה מערכת יחסים, ואם אחד הצדדים מפר אותה, אז מתרחשים דברים מאוד לא נעימים, אבל כל זה היה בתיאוריה. עכשיו זה הולך לקרות. מכיוון שעכשיו זה הולך לקרות, מה זה אומר? ואז אני מגיע לפסוק שאני בטוח שכל אחד מכיר אותו, אנחנו בפרק למד א', פסוק חף בלימוד הסדיר שלנו. הציבי נח ציונים, שימי נח תמרורים, שיטי מבך למסילה, דרך הלכת שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, הנביא הוא זה שמדבר, האם יש סיכוי שהקשר ינתק לחלוטין? בדף המקורות שלפנינו, מקום מספר אחד, גמרא בסנהדרין, גמרא ידועה, אמרו לו, עבד שנחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום? טוב, אנחנו נשארים עוד קשורים בכלל. אתה שולח אותם לגלות. אומר רש"י, עבד שנחרו רבו, ומאחר שנחרנו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר וגרשנו מעליו, יש לו עלינו כלום? יש לנו איזה חיוב לקיים מצוות? דברנו, היינו העם הנבחר. ודרך אגב, מהפרק שלפנינו צמחה הנצרות. מה זה הברית החדשה? הברית החדשה אומרת, באמת עם ישראל היה עם הנבחר. עד מתי? עד נבוכדנצר. הקדוש ברוך הוא הגילה אותה. ופה אנחנו נמצא בתוך ירמיהו, בפרק שלנו מופיע הביטוי הברית החדשה, וננסה להתמודד איתו ולהבין מה המשמעות שלו. אבל מפה הם לקחו את כל הלגיטימציה. כי מה הם אמרו? לא אמרו, אתם לא הייתם העם הנבחר. אתם הייתם, אבל נגמר העולם מלכם. הסיפור נגמר, זהו, מסתיים, אין מה לעשות. ומכיוון שהסיפור נגמר, אז עכשיו יש משהו חדש, הברית החדשה. כל הסיפור מתחיל באופציה אחרת, בעניין אחרת, במשמעות אחרת וכו'. אז ממילא, בפשטות ההבנה, עבד שמחרו רבו, הקדוש ברוך הוא מחר אותנו, אז ממילא, מה יש לנו לעניין הזה? וכמובן שזה מוביל אותנו לדברי הרמב"ן, המאוד מאוד יסודיים, לא נקרא את כולם, אבל אתם חייבים להכיר את הרמב"ן הזה. הרמב"ן נמצא בויקרא י"ח כ"ה, והנה השם הנכבד הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, זאת אומרת, אם הייתי נבחר לשר החוץ, עם זה הייתי נפגש עם אובמה. עם הרמב"ן הזה הוא הצידוק המוסרי והרוחני שלנו לארץ ישראל. אין לנו שום הסבר, כי אם אנחנו באים מכוח ההיסטוריה, אז גם לזה יש היסטוריה. אנחנו באים מכוח הבטחה אלוקית, וצריך להכיר את זה ולדעת את זה ולהשריש את זה אצלנו. אצלנו, כשזה יהיה מושרש אצלנו, כל הגויים יכירו את זה. גם הם ידעו את זה, אנחנו צריכים להאמין בזה אבל. אז אומר הרמב"ן, הנה השם הנכבד הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים בכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין ושוטר ומושל, בהנחילו אותה להמו המייחד שמו זרע אוהביו. וזהו שאמר, ובעזרת השם נקרא את זה בשבועס בבוקר, וייתן לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, הוא כתיב וייתן לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוקים, לא שתהיו אתם אל אלוקים אחרים כלל. והנה כדי שהעם היושב בארצו בקדושת העריות ובאומי המצוות להיותם לשמו, ולכך אמר, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ, הוא כתיב ואומר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתנן עליכם לרשת אותה, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. יש כאן קשר מיוחד שמקום הביצוע שלו הוא ארץ ישראל, ואם נאלצים לעזוב אותה, ואם הולכים ממנה, ואם נוטשים אותה, יכול להיות שכל העסק הוא בכלל משתנה לגמרי. שימו לב, אני מדלג, והנה בחוץ על הארץ, תחילת הקטע השני, יש פה כמה דינוגים ברמב"ן הזה, סימנתי אותם בשלוש נקודות, למרות שהרב גולדוויך פעם אמר לי, איזה בושה, אתם הצעירים, לפני 30 שנה, הוא אומר לי, אתם מדלגים על משהו בגמרא, אתם עושים שלוש נקודות, מה זה, איזה שיר? הגמרא זה איזה שיר, או הראשונים זה איזה שיר? אחד כותב כאילו שתי מילים, עושה שלוש נקודות. אמר לי, זה זלזול בכתבי הקודש, אבל מקווה שהוא במרום שבטו סולח לי. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל אל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה, בעבור המשרתים המושלים עליה. יש שרים מעלה ששורתים בחוץ לארץ, בארץ ישראל רק ריבונו של עולם. זה יחס מיוחד. והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם. ולכך יאמר הכתוב, אלוהי כל הארץ יקרא, כי הוא אלוקי האלוקים המושל על הכל, ויבכות בסוף על צבא מרום במרום, להסיר ממשלת העליונים וכו'. אני מדלג על שני קטעים, ואני קורא את הקטע שמתחיל, ואמרו בתוספתא דעבודה זרה. הרי הוא אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, ואומר לתת לכם את ארץ כנען, כל זמן, שימו לב למה שכתוב פה, כל זמן שאתם בארץ כנען, הייתי לכם לאלוקים. אין אתם בארץ כנען, כביכול, אין אני לכם לאלוקים. זאת אומרת, מתנתק הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אז אולי אנחנו נבין טוב יותר את הגמרא בסנהדרין, ומאחר שמחרנו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר וגרשנו עליו, יש לו עלינו כלום? קדימה, בוא נמכור את התפילין במכירת סוף העונה, לפני שמוצאים בגלות. בוא, את הקרשים של הסוכה, נשלח אותם לאיזה מדורה של ל"ג בעומר, וגמר, אין לנו מצוות, אין לנו שום דבר, אנחנו הולכים בחוץ לארץ, שם ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וזה אבא המין המשמעותית. אני מראה את זה גם בגמרא וגם בדברי הרמב"ן. וכן אומר כ-40,000 חלוצי צבא, ואומר ונכבשה הארץ, אלא כל זמן שהם עליה כאילו מחובשת, העינם עליה אינה מחובשת, אני קורא בדברי הרמב"ן, אני לא ממציא פה איזשהו עניין. ומן העניין הזה אמרו בספרי, ועבדתם נהירה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ על הארץ, היו מצוינים במצוות, שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. משל לאדון שכעס על אשתו ושלחה לבית אביה, אמר לה, הביא מתקשת את תכשיטים, שכשתחזרי לא יהיו עליי חדשים. וכן אמר ירמיה, הציבי לך ציונים. אלו המצוות שישראל מצוינים בהן. זאת אומרת, הפסוק הראשון שאנחנו עוסקים בו מדבר על מה? מדבר על המשך הקשר, מדבר על חיבור מיוחד של ריבונו של עולם ועם ישראל גם כשנמצאים בגלות. וזו המשמעות של הציבי לך ציונים. מה זאת אומרת? תשאי לעצמך כל מיני סימנים, ויותר מזה, תמרורים. שימי לך תמרורים שיתי מבך למסילה. זאת אומרת, תראו את הספרי במקום מספר 3, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ וחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים. זאת אומרת, ירמיהו ממשיך לטעת בהם ביטחון עצום. אנחנו הולכים לגלות ואנחנו חוזרים לארץ. ואנחנו נגיע לפרקים הנדלניים בירמיהו, שירמיהו אומר לקנות קרקעות, שדות וכרמים בארץ הזאת, למה? כי אנחנו הבלבטים, אנחנו חוזרים לפה. עכשיו ריבונו של עולם כועס עלינו, אנחנו צריכים ללכת. אבל אף אחד לא קונה נדלן כשהוא יודע שהוא הולך ולא חוזר. אבל אם הוא קונה, זה סימן משמעותי מאוד מאוד, אנחנו עתידים לחזור למקום הזה. ולכן אני ממשיך בספרי. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מצוינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים, שירמיהו אמר, ירמיהו למד א', הציבי לך ציונים אלו המצוות שישראל מצוינים בהם, שימי לך תמרורים זה חורבן בית המקדש, וכן אומר בתהילים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, שיתי מפרך למסילה דרך ענף, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, ראו באילו דרכים הלכתם ועשו תשובה, מיד אתם חוזרים לעריכם שנאמר שובי בתולת ישראל, שובי אל הרי חלק. והמלבי מסביר למה ירמיהו נוקט גם בציונים, גם בתמרורים וגם במסילה. זה שלושה דברים שקשורים לדרכים. אומר המלבי במקום מספר 4, שמתקנים דרך הרבים מציבים ציונים, שבכל פרשת דרכים מציבים ציון, מה שנקרא אצלנו תמרור, רמזור, איך נוסעים, איך באים, איך הולכים, להיכן הדרך הולך, וכשהדרך מתוקן יותר, נוטעים תמרורים שהם עצי תמרים מצידי הדרך, מכאן ומכאן. אם נסעתם ברשב"י, ראיתם כל מיני כבישים שיש בהם, יש פה איזה ילדי שמחייך, אני לא יודע למה.
אקליפטוסים.
כל
מיני סיבות אחרות.
וכו' וכו'.
זה הסיבות
אחרות. אז כן, כשהם עושים, ראית אותם, זה מצפה לטופה שם בדרך.
אבל זה ידוע הסיבות של האקליפטוסים.
מה?
ידוע הסיבות של האקליפטוסים.
לא, לא, זה לא הסיבות, אבל זה כנראה שכבר אז, גם ככה סיבות דרכים, ככה סיבות.
זה יחסית חדש.
מה זה?
זה יחסית חדש האקליפטוסים.
אבל כנראה שגם בזמנם היו נוטים עצים בדרכים משמעותיות. כשאז יודע כי בין התמרים הוא הדרך, וכשהוא מתוקן עוד יותר סוללים מסילה, מרימים וכובשים את הדרך באבנים, שיהיה דרך ישר. ועל זה אמר לישראל, כשמבקשים הדרך לארץ ישראל, לא תמצאו על ידי הציונים, ויותר מזה על ידי התמרורים, ויותר מזה תשיב לך למסילה של אבנים, שכל אלה נמצאים על הדרך אשר הלכת, ועל ידה תדע את הדרך. אם כן, שובי בתולת ישראל מן הגולה, מוסיף שובי אל הרייך אלה, הנה הרייך עומדים לפנייך למראה עינייך שובי עליהם. אז ממילא זאת ההתחלה. אנחנו כרגיל לוקחים נושא אחד או שניים, מפתחים אותם, בכוונה הערכתי בנקודה הזו, כי היא נקודה מאוד מאוד משמעותית בתפיסה הדתית שלנו. מה היחס של ארץ ישראל? איזה מקום תופס את ארץ ישראל בקשר שבין ריבונו של עולם לבינינו? ואנחנו רואים עד כדי כך שישר להאמין המגמרה שבחוץ לארץ לא צריך לקיים מצוות. עכשיו אתם כולם בחורי שירות למתנים. תתחילו לעשות לי חילוקים, מצוות התלויות בארץ, מצוות השייכות לאדם, מצוות התלויות בגופו, מצוות בסדר, אוקיי, כל זה מתפתח, אבל זה הבסיס של כל הרעיון הזה ומה שהיה סביבו. אז אני חוזר לירמיהו, ואני חוזר לירמיהו, הצילי לך ציונית, ירמיהו מחייב אותם, שימי לך תמורים, שיתי לבכם למסילה דרך הלכת שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה, עד מתי תתחמק הנה בת השובבה, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. מה זאת אומרת? זה לא פסוק פמיניסטי, זה פסוק שמה הוא מלמד? אומר הרד"ק במקום מספר 5, עתיד לברור חדשה, אחר שתשבי בגלות ימים רבים, ומהי החדשה? כי נקבה תסובב גבר, נפקמינה לכל היצים בשידוכים, שדרך העולם שהאיש מחזר ומסובב אחר האישה, וכן אמרו חז"ל, בעל אבידה מחזר על עבודתו, ואז הנקבה תסובב אחר אישה, כלומר שישוב לישראל אל השם אלוקיהם ויגאלם, וכן אמר בנבואת הושע, ואחר ישוב בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכה, ופחדו אל השם ולטובו באחרית הימים. זאת אומרת, הזכר זה ריבונו של עולם, זה הכוח, והנקבה זה עם ישראל. אנחנו נחזר אחר הקדוש ברוך הוא, נחפש אותו, נרצה להיאבק את הקשר בצורה מיוחדת יחד.
זה בגלות?
זה כשנחזור, אנחנו יוצאים ונחזור. כל מה השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב, בשובי את שבותם, יברך לך השם נווה צדק הר הקודש. תזכו לרגע בהושענות, איך אנחנו קוראים לירושלים? עיר הצדק, לינת צדק, הר הקודש בית המקדש, וישבו ביהודה בכל ערב יחדיו, עיקרים ונשאו בעדר. זאת אומרת, העיקרים ייקחו את העדרים לראות, לא יפחדו מהאויבים, יהיה ביטחון גדול, כי הרביתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי על זאת, הקיצותי והראו שנתי ערבני. אני יכול לשאול בשקט, אין לי אויבים, לא הולכים לסבוב בידי המדש, כל זה כשנחזור מהגלות. אבל איזה אוטופיה, איזה מצב נפלא ביותר, נשוב אל הערים שלנו, יהיה לנו את הסימנים, יהיה לנו את החלקים, יהיה לנו את הדרכים, הכל יהיה פרלך, יהיה שמחה, יהיה ססון, הכל יהיה בצורה מצוינת. ואני מבקש להתעכב בפסוק הבא בהתעכבות יתרה. הנה ימים באים נאום השם, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. איך אתם מציעים לעצמכם לפרש את הפסוק הזה? הנה ימים באים נאום השם, שזה פתיחה נבואית קלאסית, ידועה ומקובלת, ועכשיו נאמר מה עתיד להיות. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. מה נראה לכם להסביר בעניין הזה?
התיישבות.
מה זה? שנייה, נריה, כן. התיישבות בארץ, אומר נריה דבר יפה, כשמיישבים את הארץ, יש גם זרע אדם וגם זרע בהמה, זאת אומרת, יש גידולים חקלאיים, יש זה ויש גם אנשים, יפה. עוד מישהו?
רבים.
מה?
שיהיה הרבה...
הרבה, שפע. מה עוד? רבו ישראל, כל תורת הציונות של הרב קוק מבוססת על הפסוק הזה, ואני מקווה שאתם מכירים את הדברים, אני לא בא לחדש, אני מקווה שאני לא בא לחדש. רש"י, סליחה, בוא נתחיל בגמרא בסוטה. במקום מספר 6, אומרת הגמרא בסוטה, תנו רבנה, איזו עם הארץ? מסתום עם ההגדרה הזאת כולנו יוצאים ברוך השם, כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, כל שאינו מניח תפילין. ונשאי אומר, כל שאינו ציצית בבגדו. אז דרך אגב, לא נתבלבל, לא כל מי שלא הולך עם ציצית, אלא כל מי שהולך עם בגד של ארבע כנפות, זה לא ציצית בבגדו. אז רבי יונתן בן יוסף אומר, כל שיש לו בנים ואינו מגדלם ללמוד תורה. אחרים אומרים, אפילו קורא ושונה ולא שימש תלמידי חכמים, זהו עם הארץ. קרא ולא שנה, הרי זה בור. לא קרא ולא שנה, למה כתוב אומר, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זה לאדם וזה לבהמה. מסביר רש"י, הטובים והשכלים שבהם, אני אזרעם כולם להיות זרע שלי, זרע אדם וזרע בהמה. זאת אומרת, עם ישראל מוקם מכל מיני חלקים. יש אנשים שמבחינת אדם, שמבחינה יותר מרוממת, ויש אנשים במדרגה יותר נמוכה. אומר על זה המלבי, מפרט יותר, ידמה שיתמו בגלותם כמו הזרע שטרם שיתחיל לצמוח, ייפסל ויעדר תחילה. והידר הזה הוא לצורך הצמיחה, ועל ידו, כך ישראל, שזרעתים והפיצותים בארץ, עד שנעדר ישותם ונדלו להיות מאה, בכל זאת יהיה זה לצורך שיצמחו ויפרו ויהיו לגוי גדול. וזה יהיה בין בזרע האדם, בין בזרע בהמה. רוצה לומר, בין בחשובים שבהם, ובין בהפחותים שנדמו כבהמה, הוא מפרש כי. זאת אומרת, מה שאתם אמרתם פה, יש באיזשהו מקום, כשאנחנו חושבים על תקומת ישראל, אז יש לנו כל מיני סוגים של אנשים. אז אומר הרביעי, תדעו לכם, הגאולה תהיה באופן כזה, שזה יהיה גם זרע אדם וזרע בהמה. הרב קוק בישראל בתחייתו, קטע מאוד מוכר, אני מניח שנפגשתם בו, ואם לא זה, זה, זה חבל, הוא מסביר את כל המשנה הציונית שלו, השיתוף פעולה עם הציבור הזה והציבור הזה וכולי, את כל זה הוא מסמיך על הפסוק הזה בירמיהו, וזה הקטע באורות התחייה, פסקה י"ט. סדר הגאולה במקום מספר 9, הוא תחיית האומה בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זאת אומרת, כל דבר בפני עצמו. שלמות הצורה מוכרחת להתברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית. איזה תשובה, איזה שאלה רב קוק נותן לנו. יש לנו שבוע בעת יום ירושלים, לפני 10 ימים היינו ביום העצמאות. האם הקמת המדינה על ידי ציבור חילוני זה רצון השם? זאת התשובה. התשובה היא שיש שתי קומות. יש קומה של מה? שאיפה מדינית, יישוב ארצי, בניין מעשי, הצריכים במידה זו. ולעומת זה, יש אנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לנו על אלו מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה כבירת כוח זורח עליה. בשביל מדינה אתה צריך להגן מסעיות. בשביל מדינה אתה צריך מפעלי פוספטים. בשביל מדינה אתה צריך עובדי חקלאות. בשביל מדינה אתה צריך את משרד הדואר ומשרד התחבורה ומשרד השיכון ומשרד ההשקעות הכלכליות. אבל בשביל מדינה אתה צריך אנשי רוח, חוזים וצופים ויודעים לאיפה לרומם את כל הדבר הזה. אומר הרב קוק, זה הפשט בירמיהו, זרע אדם וזרע בהמה. ומתי תבוא הגאולה? הנה ימים באים נאום השם. כך אומר לנו ירמיהו, מה הוא אומר? ומה אני אעשה? וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. אני מחזיר את 10 השבטים, אני מחזיר את כל עם ישראל מגלותו, אני מחבר את שני הכוחות הללו יחד. אז למעשה הדברים של הרב קוק, אם עקבתם אחריי, המלבין כבר מדבר. המלבין כבר אומר שיש שני סוגים של בני אדם. אבל איך הרב קוק לקח את הדבר הזה ואיתום בנה את כל המשנה הציונית? בסוף הוא נתן פתרון, הוא אמר, הנביא כבר מדבר על זרע האדם וזרע בהמה. אז מה אתם שואלים אותי? למה אני משתף פעולה? מה יעשה ידוע ביותר? שבוע הבא, בשבוע זה היורצת שלו. האדמור הזה כן מגור, רב אבא מרדכי אלתר, שהיה בארץ כמה פעמים, ובסוף ימיו, כשבר כלי ממש, הוא הצליח להתנצל מהשואה והגיע, והוא נפטר בחג השבוע תש"ח, ונקבר בתוך הישיבה שלו, ברחוב שוורץ, מול נחל יהודה. יש שם קבר של האמרי אמת. ובאחת הפעמים שהוא הגיע לארץ, אז הוא נפגש עם הרב קוק. והרב קוק היה אז הרב של ירושלים, אולי הרב של ארץ ישראל אפילו. וכידוע לכם שהייתה תחנת רכבת אחת בירושלים, היו מגיעים באוניות ליפו, ביפו היו עולים על רכבת, מגיעים לירושלים, המסילה מיפו לירושלים הונחה בימי הטורקים כבר. אז ודאי שאנחנו מדברים על שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, המסילה הזאת הייתה. והרב קוק באמת היה גדול גאוני פולין, כולם, אז הוא הלך כמובן לתחנת הרכבת כדי להקביל את פניו. תחנת הרכבת פה בעמק רפאים לידינו, לא מלחה, לא היה אז קניונים וכו', אנחנו מדברים בעידן אחר. אז איכשהו יורד מהרכבת, והרב קוק עם כרכרה שבא לתרמל את פניו, אז הוא מדבר עם הרב קוק, והוא הכיר אותו, הוא התפעל ממנו מאוד מאוד, אבל הוא אמר לו, אני לא יודע למה כבודו כל כך מקרב את החופשיים. מה יש להם הציונים? מה אתה כל כך מחובר אליהם? הרב קוק שתה, לא אמר שום דבר. מכבד אותו, עולים לכרכרה, מתחילים לנסוע. לא היה אז מחסום כניסה לרובע היהודי, אבל הכביש הזה של גיא בן הינום היה. וכשהם עוברים שם בכרכרה, אז הרב קוק אומר להם, ראה אמת, הוא למד ירמיהו, מה שלמדנו משנה שעברה את זה. כל הפרקים של עבודה שרה בידי בנינו, של הקרבה למולך, הקרבת הקורבנות, כל הדברים המחרידים שירמיהו מדבר עליהם במסגרת ביורי עבודה שרה שהוא עשה בימי יושיעיהו. אז הוא אומר לאמרי אמת, כבודו יודע שבזמן הבית עבדו פה עבודה שרה, תקריאו ילדים למולך וכו'. אז אמרי אמת שתה. מה התכוונו שני הגדולים האלה להגיד בשתיקה שלו? הרב קוק רצה להגיד, תראי, אני מצאת את החופשיים? אני רוצה שיהודים לא ישמרו תורה ומצוות? כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני במצב נתון. עכשיו, במצב הנתון, מה אני מחליט? שרק זרע האדם יבנה את ארץ ישראל? או שאני הולך בעקבות הנביא ואני אומר שאני מחבר את זרע האדם וזרע בהמה, ואני יוצר פה מדינה, אני יוצר פה איזה ישות שבעזרת השם תקדש שם שמיים ברבים ותגיע רחוק וכו'. והעברי אמת, מה התכוון הרחוק להגיד העברי אמת? תשמע, לא אנחנו נתחלנו את הבלגן, כבר בזמן הבית תחגו עבודה זרה. אז נכון שתקופת ההשכלה ומנדלסון וכו' זה סיפור של 250 שנה, אבל עבודה זרה הייתה בעם ישראל מיום שניתנה תורה לצערנו, הייתה עבודה זרה. מה אנחנו יכולים לעשות? העגל היה לא הרבה ימים אחרי מתן תורה. ונמצאים בתמוז היה, כשאילו תורה, בבד או בזיין בסביבה, נפקמין אל פי אדמרה בשבת. אז ממנה יש פה איזה רצון להתמודד עם המציאות שאיתה אנחנו נפגשים. אז הקטע הזה בעורות הוא קטע יסודי מאוד 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 בהבנת התפיסה של הרב קור, שמחברים פה זרע האדם וזרע בהמה, וזה יחד, וזה יחד, תסתכלו לרגע באחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שש שורות מלמטה. בקטע הזה, הגלות לא הייתה יכולה להוציא לפועל טיפוסים שלמים, לא המון גיבור, הלא מכל הלב ידח מוכרחו להיות נרעד, כי גם זה המפה פלאים. מה עם ישראל עשה פה ב-65 שנה? אז בואו לרגע השקפות עולם, חרדים, ציונים וכו'. סתם, לחשוב, מה היה פה במקום הזה לפני 65 שנה ומה יש היום? במקום הזה לא מתכוון פיזית ברצפה שאנחנו עומדים בה, אבל מכל רחבי ארץ ישראל. מה היה לפני 65 שנה? מה הייתה דימונה? מה היה מצפה רמון? מה היה ירוחם? מה הייתה בית שאן? מה הייתה בת ים ופתח תקווה, תל אביב, בני ברק, גבעת שמואל וכו'. גבעת שמואל היה לפני 25 שנה, מה הייתה? ועוד חול שגרו שם כל מיני יהודים מפוקפקים. וזה היה כאילו האחוריים של בני ברק. תסתובב גבעת שמואל, איזה מערכת. אתה נוסע לנו לבית שאן, פה יש לך בני ביתך, פה יש לך ישיבה תיכונית, פה יש לך חפירות ארכיאולוגיות, פה יש לך מפעלים, פה יש לך הכל. מישור אדומים, מה היה מישור אדומים כשמדינת ישראל כבשה, זה בעוד שבוע, במלחמת ששת הימים את כל העניין הזה. היה כביש מרמת המון לירושלים, ששמו פה כל מיני דברים, הכל היה מדבר, היום אתה נוסע באוטוסטרדה. אז זה כוחות מיוחדים שיצאו מן הכוח אל הפועל כשעם ישראל חזר לארצו. אומר הנחקוק, בגלות הכוחות האלה לא יכולים לבוא, כי אדם הוא עלה נחרד, הוא נפחד, הוא יודע איזה גזרות פתאום הנשיא הגרמני והמלך האנגלי והנשיא האמריקאי והמלך המרוקאי, כל אחד מה הם יעשו? הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים, והיום כל הגלגל הזה יתהפך. מי נוסע לתת ירוץ חקלאי לכל מדינות אפריקה? מהנדסים ישראלים שגדלו וחיו פה, הצליחו לגדל פטנטים כאלה שבשטח דונם אחד של עגבנייה, התוצרת החקלאית שמוצאים היא פי 10 ממה שהיה לפני 5 שנים. למה? כי היום מגדלים עגבניות לגובה ועושים כל העולם משתובב בדעת את הדברים האלה. זה כוחות, אני אומר עוד פעם, אנחנו נכנסנו לצערי, לכל מיני ויכוחים אידיאולוגיים חרדים, ציונים, מה ינהל, אבל איבדנו את המצפן, את הציר המרכזי לחשוב על מה אנחנו צריכים להודות ועל מה אנחנו צריכים להגיד תודה. איך כל הכוחות האלה התגלו? מעצמת הייטק. עכשיו, אנחנו לא שזה ענייננו, ענייננו להיות אנשים מוסריים, אנשים, נעשה אדם, אמרנו השבוע בבית צל רשבי, נעשה אדם נאבד בעבוריך. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הוא דמות האדם העליון של ריבונו של עולם, ברב, ואליו הוא מבקש שהם ישאפו, אבל יש כל מיני טיפוסים, וזה מה שהנביא מדבר, וזה מה שהרב קוק מסביר לנו. הגלות לא הייתה יכולה להוציא לפועל טיפוסים שלמים, לא המון גיבור, כי הלא מכל עלי נידח מוכרח להיות נרעד, ולא חכמים קדושים ברוך מוזד. גם גדולי תורה ואנשים כאלה בגלות יכולים להתפתח פחות, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, גם שרידי הקדושה שנשארו, צפונים ניצוצי גבורתם בקרמם פנימה כגחלים וממות. כעת כבר הקיץ הקץ, ביאה שלישית מוכלה, הטיפוש של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. הרב קוק שהכיר את כל הסופרים ביפו, שבימיו סללו את הקדיש בין צמח לטבריה ויבשו מצוד מלך ישראל וכולי, הרב קוק רואה את החלוצים האלה שפורקים על תורה ומצוות, הוא משתתף במסע המושבות, הוא פוגש כל מיני אנשים, הוא רואה כל מיני דברים, הוא מתחנן, תאכלו כשר, תדליקו נרות, תשמרו שבת, תשמרו על טהרת המשפחה. הוא רואה את הזרע בהמה הזה שעומד לנגד עיניו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. הוא אומר להם, חבר'ה, אם אתם חושבים שאתם תעשו פה את שיבת ציון השלישי בלי רוח, בלי תורה, בלי זה, זה לא ילך לכם. וכאן בחובה לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו להעמיד גוי איתן, קים על ידי זרע האדם שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. זאת אומרת, זה פסוק שהוא הוא חורג מעבר למקום שלו, והוא נותן לנו איזו התבוננות ואיזו הסתכלות, איך הנביא רואה את החזרה לציון, איך הפרשנים רואים את זה, איך הרב קוק רואה את זה, עד הלגיטימציה למה שמתנהל בינינו היום, וכל אחד מכן היה בצבא ומכיר את השאלות והתלבטויות. אנחנו לא חסו שלא מתוך התמסכות, לא שאנחנו אומרים לפלויני, אתה זה ואתה זה, אני אומר, בהסתכלות להבין שיש לה את המורכבות של זה לאדם וזה לבהמה, ואיך עושים את זה במינון הנכון ובצורה הנכונה ובאופן הנכון, ובונים את הדברים הגדולים שעליהם אנחנו מדברים כאן. והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ, מיד איזה מילה קופצת בפסוק הזה?
לנטוש. לנטוש.
לא.
שקדתי.
מה?
שקדתי.
שקדתי. מה זה מזכיר לנו?
שקדתי.
זה ההתחלה של ירמיהו. שוקד אני על דברי לעשותו. מקל שקד אני רואה. איזו מילה שהוא משתמש בה. ומה הוא אומר להם? תדעו לכם, אני עמדתי. ואנחנו מדברים על ישוע. אנחנו מזכירים את זה לעצמנו כל הזמן, כי זה מאוד משמעותי ומאוד חשוב. ירמיהו מתנבא ב-45 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. אז הוא אומר, אני כל הזמן אומר לכם, אתם יושבים פה בבתי קפה ביפו, תדעו לכם, הבית הזה הולך להיחרב, להסרף, אנחנו נלך בגלות, וכולם חוגגים וכולם עוזבים, ואומרים, מה המשוגע הזה רוצה מאיתנו, הכל בסדר. ואומרים, תהיה בעיה, נחבר בין מצרים לאשור, הם יצילו אותנו. עד שזה מגיע, מצרים כבר הלכה לדרכה, אשור הלכה לדרכה, בבל השתלטה על כל העולם. אז הוא אומר להם, תדעו, והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ ולערוץ ולהביד ולהעלה, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום השם. זאת אומרת,
זה מדהים,
מה זה?
לכאורה עוד איזה טיעון לגבי גם העניין של השואה. אתה מוכן עכשיו שאתה מזכיר את העניין של הקוף ואת זרע בהמה, כאשר שקלתי להם לנטוש ולנטוץ ולערוץ ולהביד ולהעלה, כן אשקוד עליהם, כאילו התשובה לזה זה לפחות הבנייה של מדינת ישראל.
בסדר, אתה עכשיו נכנסת אותי לפינת חוקה שאני לא רוצה להיכנס אליה, וגם אני גם חושב טיפה אחרת. זאת אומרת, זה אחד ההסברים שכביכול נאמרו בלבות השנים, שהשואה היא זו שהביאה להקמת מדינת ישראל. זה, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר לך שצריך מאוד מאוד להיזהר לפני שאנחנו אומרים משפט כזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גלגל בעולם ששישה מיליון יהודים יהרגו כדי שניתן לנו מדינה, ואז אני כאילו פותר את שני הנעלמים ומציף פה איזושהי נוסחה, אני פוחד מזה.
זה
נורא מה של השואה.
אבל בסופו של דבר, בנייה עתידית, עם כל מה שיהיה
אני רק אומר שצריך להיות זהירים בזה, בסדר אמור, אני אומר, יש אסכולה שלמה שהרב סולובייצ'יק וכולי, מדברים בזה הרבה מאוד.
כן, שאלה אם זה מקום מסוים לחשיבה על זה או לא?
מה?
שואלה אם זה מקום מסוים שאפשר...
אפשר, כן, בהחלט. בימים ההם, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקענה. איזה מצב יהיה, בדרך כלל מה אומרים? הילדים סובלים בגלל ההורים, היה כך, היה כך, שני בנים תיקן, השיניים כאילו התקלקלו. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תיקן השיניים. הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. וזה פסוק קשה מאוד שכל אחד מאיתנו צריך להזדהות לגיטימציה לנצרות. מה זה ברית חדשה? תראו בטובכם בדף המקורות. 11. וכדי שלא יובן המאמר הזה על העתיד, אמר רב מימים מעין נאום השם, וקראתי את בית ישראל בבית יהודה ברית חדשה וגומר, פירש שלא תהיה הברית חדשה תורה אחרת שייתן עליהם, כי הנה תורת משה מורשי לכל קהילת ישראל, לא תשתנה ולא תחליט בזמן מן הזמנים, אבל אמר שיהיה עניין הברית שייתן להם רצון ונטייה רבה לקיום התורה האלוקית, ושלא לעבור על כל מצווה ממצוותיה כמו שהיו עושים עד כה. ברית חדשה אין הכוונה שהתורה תשתנה חס ושלום, אלא המוטיבציה שלנו לשמור תורה ומצוות תהיה חדשה. היא תהיה אחרת, היא תהיה עוצמתית יותר, היא תהיה גדולה יותר. חס ושלום לבוא ולהגיד, הרי מה אנחנו רואים ביוגים עיקרית? זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מה את הבורא יתברך שמו. אז ברית חדשה, הכוונה היא, אם באנו לברית הראשונה, לברית סיני במוטיבציה X, עכשיו אנחנו נבוא במוטיבציה הרבה יותר גדולה.
כי העניין הוא שעד היום, כן, היה לנו ברית מסוימת, אבל לא שמענו עליה בצורה
חלובה. נכון.
נעשה נשבע מחדש כדי שיהיה...
נכון, אבל זה תהיה אותה ברית. חלילה, לא, אני אומר זה נקודה, כי מישהו יכול לבוא ולהגיד, אה, טוב, אז יש פה שינויים, יש פה דברים בשום פנים ואופן. אני ממשיך הלאה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ולא מחזיקים לידם יוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעל טבעם נאום השם, למרות שהייתי הבעלים עליהם, וברית היא תמיד בין שניים, אני קיימתי את החלק שלי, אבל הם לא התנהגו כראוי, כי זאת הברית אשר רחוק בית ישראל אחרי ימים אין נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. איזה ביטויים. התורה תהיה חלק אינטגרלי שלנו. כמו שהרב סולובייצ'יק, כשהוא הספיד את דודו, אז הוא אמר, כל הגדולי ישראל היו מאורסים לתורה, והדוד שלי היה נשוי לתורה. התורה היא חלק מאיתנו. זאת אומרת, נתתי את תורתי בקרבם ועליבם הכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו, ולא ילמדו את איש את הערב ואיש את אחים, למה הודו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום השם, כי אסלח להבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. אני מזדרז כי אני רוצה לגמור בזמן, ויש פה עוד נקודה חשובה. כה אמר השם, כי גם פה היינו צריכים להתעכב, מה זאת אומרת, מקטנם ועד גדולם? כמובן שיש הבדל בין הקטנים לבין הגדולים. תראו ב-12, מה אומר לנו על זה הרד"ק? ולא ילמדו, אינו אומר שיהיו כולם שווים בחוכמה, כי זה אי אפשר. כל שכן שיהיו הקטנים חכמים וגדולים, כמו שאמר למקטנה ועד גדולה. אלא פירוש לדעת את השם, כלומר ליראה אותו. וללכת בדרכיו, כמו שפירשנו, לא ידעת אותי נאום השם, זה יהיה גם לגדולים וגם לקטנים. כה אמר השם, אני רץ. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימום בלב השם צבקות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישפטו להיות גוי לפני כל הימים. זאת אומרת, יש ברית הבטחה לעולם, יש ברית הבטחה לעם ישראל. כה אמר השם, ימנעתו שמיים מלמעלה, ויחקו מוסדי הארץ למטה. גם אני אמס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום השם. כמו שאף אחד לא יכול למדוד מה הגובה מפול השמיים, אז אף אחד לא יכול, אנחנו נשארים עם ישראל והריבונו של עולם נשארים מחוברים. כאן יש נקודה מאוד מעניינת בפסוק למדזיין, אנחנו בסיום הפרק, אני רוצה להתעכב עליה דקה, או אפילו דקה וחצי יש לנו, אפילו יותר, ולסיים בזה את השיעור. הנה ימים באים, שימו לב מה כתוב בתנך של כל אחד, קרי ולא כתיב. אני מבקש לכם לחזור לזה, נאום השם, ונבנתה העיר להשם ממגדל חננל עד שער הפינה. אומר, כמו שדיברנו על ההתגלגות הרוחנית העצומה אחרי החזרה מן הגלות, יהיה גם ביטוי גשמי לחזרה הזאת. ירושלים תתרחב. יש כאן בעיה אצל כל הגיאוגרפים של המקרא לזהות את המקומות האלה. חלק מהמקומות זה שמות יחידאים שלא נזכרו בשום מקום במקרא. חלק שמות שנזכרו וקל יותר לזהות אותם. אז ממילא, ויצא עוד קו עמידה נגדו, קו זה מטר, קו עמידה נגדו על גבעת גלב ונסף גואטה, וכל העמק הפגרים והדשן וכל השדמות עד נחל כדרון, על פינת שער הסוסים מזרחה, קודש להשם לא ינטש ולא יארס עוד לעולם. זאת אומרת, החזרה תהיה רוחנית, היא תהיה גשמית, הכל יהיה פלא פלאים. מה יש לנו בפסוק ל"ז? הנה ימים באים נאום השם, אומר לנו בסוגריים, קרי ולא כתיב. הגמרא במסכת נדרים, במקור האחרון בדף שלפנינו, מקור 13, אמר רבי יצחק, מקרא סופרים ואיתור סופרים וקריא ולא כתיבה. מילה שאנחנו קוראים, דרך אגב במגילת רות זה נמצא הרבה דוגמאות, מילה שאנחנו קוראים ולא כותבים, וכותבים ולא קוראים, גם זה יש לנו, הלכה למשה מסיני. כל הדברים הללו הם הלכה למשה מסיני. ואיזה דוגמה הגמרא מביאה? את הדוגמה שלפנינו, קריא ולא כתיבן, איזה מילה אנחנו קוראים שהיא לא כתובה, באים ונבנתה. ונבנתה, זה הפסוק שלפנינו. המנחת שי מסביר, אולי יש פה רעיון נפלא מאוד. מה כתוב פה? אם זה לא כתוב, למה קוראים? אם קוראים, למה זה לא כתוב? זה משהו שלא מסתדר לרציונליזם הפשוט שלנו. ממה נפשך? ופה זה הלכה למשה מסיני, אידיאולוגיה שלנו סביב העניין הזה. המנחת שי אומר שאולי זה בא ללמד אותנו. כשאתה קורא את הפרק הזה, אתה אומר לעצמך, לא יריד. בוא נבקש בקדוש ברוך שזה יהיה מחר בבוקר. כבר חלפו מאז ירמיהו כל כך הרבה שנים וחזרנו והבית שלי והוא נכרע וכו' וכו'. בוא נבקש שזה יהיה מחר בבוקר. ימים באים, זרע אדם, זרע בהמה, מבנה פה ארץ מתוקנת, יפה, נפלאה וכו'. ואנחנו יודעים שיש לזה כל מיני מעכבים. אז ממילא מוסיפים את המילה הזאת. זאת אומרת, הנביא לא כתב אותה כי הנה ימים באים, זה עכשיו פה, אני בא אליך, אני אומר לך, שמע אני, אז אתה אומר, טוב רגע, דיברת איתי, עבר יום, עבר יומיים, למה אתה לא נותן לי את מה שאמרת לי? אז הנה ימים. הבאים הוא לא כתוב, כי אנחנו לא יודעים מתי זה יבוא. זה יבוא, אנחנו בטוחים שזה יבוא. אני מאמין בכל יום וביד המשך והפרקי שיתמענה את כל זה, חכה לו בכל יום שיבוא. אין לנו ספק שזה יבוא. אבל זה לא באים, זה לא פה בחצי שנייה אנחנו פותחים את הדלת ומגיעים לזה. אני חושב שזה הסבר יפה של המנחת שי לקוראים ולא כתוב. זה לא כתוב, כי אם זה היה כתוב, אנחנו רוצים לעורר את זה. אנחנו רוצים להביא את זה, אנחנו רוצים כאילו לחבר את העניין. זהו, אלו שני החלקים של הפרק. דיברנו בפעם הקודמת על ההפטרה של יום שני של ראש השנה, על החזרה הזאת לגלות, מהגלות, סליחה, לארץ ישראל, והיום דיברנו על המשך הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, גם כשנמצאים בגלות, הציל מילך ציוני, צריך לקיים את המצוות, ראינו את דברי הרמב"ן, הסברנו את הנקודות, התעכבנו על הנושא של זרע האדם וזרע בהמה, זה התהליך של גאולת ישראל מאז ימי ירמיהו, איפה הפכו ומפרשן את זה למציאות שלנו, היום בעינינו ובימינו, וסיימנו בנושא של קריא וכתיב, שהוא נושא מיוחד במדבר, אבל ראינו את הנקודה
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.